שנת תשס"ט, ואנחנו ממשיכים בלימוד של הספר הקדוש אורות. והנה אנחנו באורות התחייה, והגענו לפסקה נון גימל, עד כמה שאני זוכר. נכון? זה נכון? טוב. נכתוב את זה. אורות התחייה נון גימל. זה יוצא עמוד פי חט. טוב. רוח הקודש. כן, זה הנושא של הפסקה. רוח הקודש. רוח הקודש זה נבואה בעצם. בספרות של חז"ל אין הבדל בין הביטוי רוח הקודש לביטוי נבואה. בתקופה יותר מאוחרת הפרידו בין הנבואה נטו לבין התפשטויות, נגזרות, נובלות של הנבואה, שאותה אנחנו מכנים בשם רוח הקודש. אמנם הנבואה פסקה, אבל רוח הקודש לא פסקה. כלומר, יש בכל דור ודור לפחות אדם אחד שאצלו רוח השם נמצאת בצורה זאת או אחרת, ולכן הוא רואה את הדברים בצורה בהירה יותר. כן. האם יש מאפיינים לזה? כן, בוודאי. שדבר השם בפיו, זה המאפיין.
לא, מאפיינים שהם יותר דקדקנים.
דקדקנים. זאת אומרת שיש לו זקן אפור, או אדום. מה אתה רוצה להגיד? מה זה מאפיין? שהוא מדבר בסגנון תנ"כי? לא, לאו דווקא.
אומרים, מה נגיד על הרב מלובביץ'
כן, למשל אנשים כאלה, שהם רואים את הדברים אחרת מאחרים, הם רואים את ההיקף. או למשל, הרב צבי יהודה זצ"ל, כן, בליל יום העצמאות, לפני מלחמת ששת הימים, בדרשה שלו בישיבת מרכז הרב, התחיל לצעוק, התחיל להגיד, ואיפה שכם שלנו, שאנחנו שוכחים את זה, ואיפה יריחו שלנו, ואיפה חברון שלנו, ואיפה עבר הירדן שלנו, ואיפה כל רגב ורגב מאדמת השם. פתאום התחיל לדבר על זה. אחד לא הבין למה הוא מדבר על זה, כל התלמידים היו עם פה פעור, מה הוא רוצה מהחיים שלנו. כמה שבועות לאחר מכן, כולם הבינו. אחרי המלחמה, ניגש אליו אחד מתלמידיו ואמר לו, איך ידעת, כבוד הרב, לדבר על זה? על שכם, חברון, יריחו. אז הוא אמר, תאמין לי, נדברתי לבד. איך זה יצא? גם הרב דוב ביגון שהיה שם אמר פעם שראית אדם שדבר השם בפיו. אז רואים, יש תופעות כאלה מיוחדות של הופעת רוח הקודש באומה בזמנים מיוחדים, זה אפילו פומבי. והשאלה היא, מה הקשר בין זה לבין אורות התחייה? כלומר, זה לכאורה נכון בכל דור ודור, אבל אנחנו לומדים כאן את אורות התחייה, אנחנו לא לומדים סתם ספר. אורות התחייה זה האורות המתגלים בתחייה. מה זה התחייה? מה זה תחיית האומה? זה הציונות. כן? כשהרב קוק אומר, התחייה הוא מתכוון לציונות. אורות, מה זה?
הבנות.
יפה. יש הבנות חדשות שמתחדשות בעקבות השינוי ההיסטורי. יש ציונות, אז גם התפיסה שלך משתנה. זה נקרא אורות התחייה. אז חלק מן ההבנות החדשות זה השיבה של רוח הקודש המקורית לאומה. אני אגיד לכם, למשל, יש ספר שכתב הרב קוק, זה לא בדיוק ספר שהוא כתב, זה אספו את הדברים שלו, נקרא בשם אורות הקודש. מכירים? ספר. ארבעה כרכים, אורות הקודש. והייתה תקופה שהיה חוג של כ10 אנשים שלמדו ביחד את אורות הקודש. החוג הזה לא היה סתם אנשים, זה היה הרב צבי יהודה קוק, הרב הנזיר שערך את הספר, ופרופסור ליפשיץ, בקיצור, כל מיני, הרב חרלאפ, כל מיני אנשים רמי מעלה ומעלה. הם למדו ביחד אורות הקודש, והתפתח שם דיון איך ללמוד את הספר הזה. הייתה שיטה, אחד הנוכחים, הנזיר זצ"ל, אמר שכשלומדים את הספר צריך ללמוד את המקורות של הדברים, ולערוך השוואות בין הנאמר בספר לבין דברי הפילוסופים והמקובלים. כן, יש שם דברי קבלה, יש שם התייחסות לשיטות פילוסופיות, אז לכן הנזיר כשהיה מלמד את אורות הקודש היה אומר זה מקביל לזה, זה מקביל לזה וכו'. הרב צבי יהודה קוק לעומת זה התנגד לרעיון, משום שהוא סבר שהדברים של הרב אינם לא פילוסופיה ולא קבלה. אף על פי שבוודאי מי שלומד פילוסופיה ולומד קבלה רואה את ההקבלה, רואה את לפעמים את המקורות ממש. אלא שמה שהרב צבי יהודה רצה לומר זה שתורת הרב היא הופעה חדשה במציאות. כלומר, במהלך הדורות תורת הנבואה הלכה והצטמקה, הלכה והצטמצמה, וקיבלה לבושים שונים. זה פשוט, אם תזיזו כיסא אחד זה מאוד יעזור לו. תורת הנבואה קיבלה לבושים שונים, לבושים פילוסופיים וקבליים, אבל בזה היא איבדה במידה מסוימת את מקוריותה. המאמץ של הרב זצ"ל בספר אורות הקודש היא בעצם לשוב אל תורת השם המקורית. זה חלק מחזרת רוח הקודש לאומה. בסדר? אז אנחנו רוצים להבין, כן, מהו הקשר, מהו היחס, בין המאורעות של התחייה הלאומית לבין ההתחדשות של רוח הקודש. בסדר? אז אחרי כל זאת, אנחנו יכולים לקרוא בפנים. רוח הקודש מגלה בבהירות את האור האלוהי הגדול, המלא חיים, הפרוס בכל העולם כולו, הממלא את החיים כולם ואת כל האדם בכללו בייחוד. שמתם לב לאיזה ביטוי שחוזר על עצמו במה שקראנו? המילה כל, כלל, בכל, כן? כלומר, המאפיין של הסתכלות של רוח הקודש לעומת הסתכלות רגילה, זה ההבדל בין כלל לפרט. כלומר, כשאין רוח הקודש, אז המציאות, התורה, כל דבר שמבוננים בו מופיעים בתור ריבוי של פרטים. יש פרט ועוד פרט ועוד פרט. לעומת זה, המבט הכולל, האינטואיציה הכוללת, היא באה מהתנוצצות של רוח הקודש. מובן? זה מה שאני אומר? טוב. האינטואיציה הכוללת, היא באה מהתנוצצות של רוח הקודש. זה ברור מה שאני אומר? בקשר שאני אחזור על כל המילים. טוב, רוח הקודש...
האינטואיציה הכוללת,
אולי ראייה כללת? זה יותר מראייה. אינטואיציה זה... לפעמים אתה רואה, אני יודע, איך לומר, אתה רואה רעפים, ואתה רואה ערובה, ואתה רואה קצת מתחת לזה חלונות, ווילונות, ומטפס, וגם דלת ושביל ודשא. אתה חושב, מה זה כל הדברים? זה וילה. בסדר? כלומר, האינטואיציה. שמת לב שהחיבור של כל הדברים האלה מכוון לאורגניות אחת, למציאות אחת חיה. בסדר?
ראייה טבעית.
מה זה ראייה טבעית?
ראייה של משהו, אבל
באספקט
טבעי, כאילו
שזה
משהו טבעי, זה
אדם,
זה לא...
מה אתה מכיר, טבעי לעומת? ניסי, למשל.
טבעי
מבחינה
זה שזה משהו רואה.
כמו שעכשיו הרב מסתכל,
אז
רואה
פה
תלמידים
משוחררים
בצורה
פשוטה,
ראייה פשוטה. ממש זאת ראייה פשוטה. למשל.
זה דיפול.
אני לא מבין מה שאתה רוצה. הוא לא אמר את המילה מוחשי, אל תכניסו לו לפה מילים שהוא לא אמר. התכוונת למוחשי? לא, אתה רואה. אני הרגשתי שלא לזה הוא מתכוון. כן.
התכוונתי לדיפול, בברד מחדש, שאתה מסתכל ורואה במה סתם שהוא אוהב, את השולחן,
מסתכל שולחן,
הוא רואה את אור השכינה שמחה לשולחן. אז יש אדם שהוא קדוש במעלה הגבוהה, וכשמסתכל על זה, הוא שר על זה.
לא, 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 אני הבנתי מה שאתה רוצה, אבל לא, לא, זה לא על זה אני מכוון. אתה מתכוון ככה, יש אדם שרואה את השולחן, ויש אדם שרואה את האור האלוהי המחיה את השולחן. לא לזה הכוונה. כי עדיין, מי שרואה את האור האלוהי בשולחן, הוא פרטי. כלומר, הוא רואה את אותו פרט, במקום להסתכל עליו ככה, הוא מסתכל עליו ככה. במקום לסוד את הגשמי, הוא רואה את הרוחני וכו'. לא על זה אני מדבר. אני מדבר על זה שאדם רואה את המגמה הכוללת של המציאות. למשל, אם אדם רואה את הים נפתח, הוא יודע שזה עכשיו יציאת מצרים. זה לא סתם יציאת מצרים, זה מאורע שמשנה את ההיסטוריה כולה מראשיתה ועד סופה. כן? אז זה כבר הסתכלות אחרת. זה הסתכלות ברמה הכוללת. הבנת? כן. כן. למשל, היה איזה אחד שאמר, צעד קטן בשבילי, צעד גדול לאנושות. כן? באמת הוא צדק. כלומר, הוא ראה את הצד הפרטי שלו במסגרת של הקדמה הכללית.
הרב, הוא רואה את זה שיש לו חודלחת, אז אם ככה אותו אדם של השכנה של קדשורם, אם הוא רואה את זה, הוא רואה את זה עם הקשר לבורא, זאת אומרת...
לא, לראות זה שיש קשר לבורא, זה עדיין יכול להיות פרטי. יש מה שנקרא, יש אנשים רוחניים. הם רואים בכל דבר את הקשר לקדוש ברוך הוא. זה לא עושה את זה בעל רוח הקודש. אם תרצה, אם אני רוצה להיות לארג'ים, נקרא לזה רוח הקודש פרטית. אבל רוח הקודש פרטית יש לכל מיני אנשים. אפילו גויים יש להם רוח הקודש פרטית. הרוח הקודש הכללית היא רואה את המהלך הכולל, ולא את ההחייאה של אותה נקודה פרטית.
זה לגוי יש?
הבנת את הנקודה? איך קונים את זה? אני עוד לא יודע. אני בינתיים בהגדרה. לא, אתה צריך לשים לב שכשאתה שואל שאלה, צריך להיזהר שזה לא יפתח שרשרת של שאלות שאומנם קשורות אחת בשנייה, אבל מרחיקות אותנו מהנושא.
לא, זה... למה אנחנו בכלל
באים
לפה, אם לא
נקבל
כלים לעבוד ולעבוד?
סליחה, אבל אני עכשיו מלמד, אני לא נותן כלים. לא, לא, זה לא מה שאני רוצה לעשות. לא, אני רוצה... אתה רוצה להתווכח איתי? אני רוצה ללמד את הפסקה באורות. מדוע? כי אני חושב שעד ידי שאתה תלמד את הפסקה באורות ותבין מה הרב אומר, ייתכן מאוד גם שיקל לך לקנות כלים אחר כך. ואתה דורש ממני, בעקשנות, שאני אתן לך עכשיו כלים איך קונים את הראייה הקולטת הזאת. אני לא רוצה. בסדר, אוקיי. מה אמרת?
השאלה אם לגויים כן יש
האינטואיציה הכוללת לגוי? האם יש לגוי? האם יש אינטואיציה כוללת לגוי? לפעמים. למשל, אדם כמו בלעם. בלעם, הוא רואה את הדברים מבחוץ. בזמן שבמחנה עם ישראל הולך לזנות עם בנות מואב בשיטים, הוא אומר, מה טובו עליך יעקב? יש פה פער גדול בין מה שהוא רואה בכללות לבין הבעיה הפרטית הזאת, הבעיה הפרטית הזאת. כן. טוב. כן. זה לא חוש ולא דמיון, זה אינטואיציה. זה הלב. איך אומרים? איך הזוהר אומר? כל אחד ואחד לפעמים מדים שער בליבי. טוב. רוח הקודש. יש פה שאלה. מה ההבדל בין רוח הקודש לשכינה? הבדל בין רוח הקודש לשכינה, הוא שואל. כן. תשובה. השכינה זאת היוזמה הכוללת. כלומר, הקדוש ברוך הוא מחליט להחזיר שכינתו לציון. הוא רוצה להשרות שכינתו בישראל וכדומה. כתוצאה מזה, רבים הם בעלי רוח הקודש. בסדר? טוב. בואו נראה עכשיו את הדברים בתוך הטקסט. רוח הקודש מגלה בבהירות את האור האלוהי הגדול, המלא חיים, הפרוס בכל העולם כולו. כלומר, יש פה ראייה כוללת. מה? לא, אור זו תפיסה, הבנה. צודק. אני אמרתי פעם, אורו של משיח זאת המגמה המשיחית. האמת היא, כבר אז שמתי לב שהייתי צריך לדייק. יש הבדל בין שמו של משיח לבין אורו של משיח. שמו של משיח זאת המגמה המשיחית הכוללת. אורו של משיח זה התפיסות המתחדשות מכוח המגמה הזאת. רוח הקודש מגלה בבהירות את האור האלוהי הגדול המלא חיים הפרוס בכל העולם כולו. הממלא את החיים כולם ואת כל האדם בכללו בייחוד. מה אנחנו רואים? איך הוא הולך? הוא מתרכז, מוצא לו עמדתו בעולם, מקום מנוחה ופעולה בכנסת ישראל. יש פה דבר גדול. איפה הקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו? במצב נורמלי, ריכוז החיים, דעת אלוהים, זה עובר דרך עם ישראל. ככה זה עובר. אבל יש מצב של גלות, של פיזור. ואז הפיזור גורם שדעת אלוהים וידיעת הערכים אינה מזוהה בדווקא עם עם ישראל. למשל, נתראה דוגמה. יש היום ספר הנקרא בייבל. מאיפה זה באה המילה הזאת, בייבל? מהיוונית? מהיוונית? ביבלוס. כן? זה ספר. כן? בייבל, הספר. הוא כתוב בשפה האנגלית. יש לספר הזה גם גרסה בצרפתית, אני ראיתי. יש גם בספרדית. ואם רוצים משהו יותר מקורי, יש בלטינית. הלטינית זאת השפה של הרומאים. מי שבאמת מתעקש יכול גם לראות את הגרסה ביוונית, שממנה הוא עתק. הגרסה הלטינית. ויש גם גרסה בעברית למעוניינים. כלומר, מי שדובר עברית, אפשר גם למצוא את הבייבל בעברית. כן? אבל המחשבה שבעצם הספר הוא ספר עברי, ושדבר השם עובר דרך הזהות העברית, זה דבר שהתרבות הכללית הצליחה למסמס. זה נשכח. עד כדי כך שהנוצרי, התמים, המאמין...
מה התמסמס?
הידיעה שבעצם זה דבר השם העובר דרך האומה דוברת העברית. אלא זה הפך להיות תוכן כללי של התרבות הכללית. גם היהודים שייכים לזה, רק שלא יגזימו. כן? כלומר, עד כדי כך שהנוצרי התמים המאמין, הישר, כשהוא רוצה לשאוב ערכים, הוא פונה אל הביבליה שלו, והוא מתרגז מאוד על היהודים. בסדר? כלומר, זה חלק מהיראת שמיים שלו. כן? עד כדי כך שהיום בני התרבות התנכית יש להם קושיה. מה יש ליהודי לחפש בארץ יהודה? זה לא מובן. הוא יהודי, בסדר, אבל למה הוא ביהודה? משהו לא מובן כזה. מה ואמינה? כי זה לא יהודה, זה ווסט בנק. כן? פלסטיין. ווסט בנק, כן? הגדה המערבית. הגדה של איזה נהר, אגב? אתה שואל, לא, כלומר אתה שואל אנשים, תגיד, כשאתה מדבר על ווסט בנק, האם אתה יודע הגדה של איזו נהר זה? ואיזה נהר? לא. כן? כלומר, יש תשטוש המושגים. עכשיו, תשטוש המושגים האלה הוא לא רק משהו תקשורתי. זה משהו הרבה יותר עמוק. יש באמת, בעומק הדברים, התנפצות של אור השם, גניבת אורות, פיזור הערכים בעולם כולו. ולכן יש הרבה בלבול גם בעולם. חלק ממהלך התחייה זה ההשבה של החלקים האלה למרכז שלהם, ואז פתאום התמונה מתבהרת. מובן? צריך להתבהר ולהתברר שדבר השם בא מציון, דרך מדינת ישראל, דרך היהודים, דרך מכון מאיר. כלומר, זה לא באמת. ואז צריך לבוא עם שופרות לעולם כולו, להסביר את זה. אז זה מה שכאן הרב אומר, אני חוזר פה לדברים. רוח הקודש, אבל כדי לראות את זה צריך להיות בעל רוח הקודש, כמו הרב. מה הוא אומר? רוח הקודש מגלה בבהירות את האור האלוהי הגדול, המלא חיים הפרוס בכל העולם כולו, הממלא את החיים כולם ואת כל האדם בכללו. האדם, כלומר כל האנושות, בייחוד. איך הוא הולך, האור הזה? הוא מתרכז, כלומר מוצא לו מרכז. מוצא לו עמדתו בעולם, מקום מנוחה ופעולה, בכנסת ישראל, שבקרבה קדוש שורה בהדר גאונו, מראש צורים של גזעה. מי זה ראש צורים של גזעה? אברהם, יצחק ויעקב. מהליכות תולדתה, כלומר ההיסטוריה, ואנוכי השם אלוהיך מארץ מצרים. מכירים את הפסוק הזה? זה לא מעשרת הדיברות. בעשרת הדיברות כתוב, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. זה פסוק, כמו שאני זוכר, באושע או משהו באזור. זה ביתרי עשר. מה אומר הכתוב? אנוכי השם אלוהיך עוד מארץ מצרים. כלומר, לפני שנתגלתה התורה, לפני שאילו אימצו עמדה דתית רוחנית, כבר אז הקדוש ברוך הוא פועל דרך התולדה הישראלית. בוא נגיד את זה אחרת. יש היסטוריה בעולם. ההיסטוריה זה מיליוני מאורעות. זה נראה כאוטי, מחוסר סדר. צריך לחפש בתוך מיליוני המאורעות האלה, האם יש חוט שדרה שנותן היגיון לכל מה שקורה. אפשר למצוא את חוט השדרה. ההיסטוריה של עם ישראל, מהאבות ועד היום, זה חוט השדרה שעל פיו אתה יכול למדוד את ערכם של המאורעות.
אז רק בדיעבד.
אם יש לך רוח הקודש, אתה רואה את זה מראש. זה מה שאומר הרב. למשל, היה יהודי אחד באמסטרדם, לפני 400 שנה, בשם רבי מנשה בן ישראל. שמעתם על רבי מנשה בן ישראל? מה, לא שמעתם? יש תמונה שלו שצוירה על ידי הצייר ההולנדי רמברנט. כן? תמונה מאוד יפה של רבי מנשה בן ישראל. ראיתי אותה פעם, הביאו אותה למוזיאון פה. רבי מנשה בן ישראל, מלבד זה שהיה לו תלמיד בעייתי בשם ברוך שפינוזה, אבל זה לא אשמתו כל כך, כל כבנים, רבי מנשה בן ישראל שלח מכתב לאוליבר קרומוול. יודעים זה אוליבר קרומוול? היה שליט אנגליה, כשהקימו איזה משטר, הייתה תקופה של קצרה, שבה הקימו משטר לא מלוכני באנגליה, על ידי קבוצה שקראו להם הפוריטנים, והוא, אותו אוליבר קרומוול, השליט סדר חדש באנגליה, הרג את המלך הקודם, כן? הרגו את המלך צ'ארלס, הוא עמד בראש המדינה, והתחיל לפתח סגנון מעין תנכי, כן? היה לו איזה מין רומנטיקה תנכית. ניצל את ההזדמנות, רבי מנשה בן ישראל שלח מכתב לאוליבר קרומוול, שבו הוא מבקש ממנו להרשות ליהודים להתיישב באנגליה. באותם הימים כבר לא היהודים באנגליה, מאז גירוש יהודי אנגליה בימי הביניים, והוא בקש רשות ליהודים להתיישב באנגליה. מה הסיבה של הפנייה הזאת? יש כמובן סיבות כלכליות, זה היה טוב, מסיבות מסחריות, שתהיה קהילה בלונדון, שתעמוד בקשר עם אמסטרדם וכו'. אבל לרבים מנשים ישראל היה שיקול מיסטי. הוא אמר, אם יהיו יהודים באנגליה, זה יביא את הגאולה. מאיפה הוא ידע? הוא פשוט קרא בספר ישעיהו, פרק סמכבר, שיבוא זמן, ושילחתי מהם פליטים אל האיים הרחוקים, אשר לא ראו, לא שמעו את שמי ולא ראו את כבודי, והגידו את כבודי בגויים. כלומר, לפי ישעיהו, צריך שיהיו יהודים, אם כן, באיים הרחוקים. נו, מה זה האיים הרחוקים? זה בריטניה. לכן, רבי מנשה בן ישראל אמר, צריך שיהיו יהודים בבריטניה, ככה תבוא הגאולה. צדק או לא צדק? אומר הרב קוק, צדק. כי 300 שנה יותר מאוחר, היה ויכוח בזמן שבריטניה נלחמה באימפריה העותומנית, ועמדה לכבוש את פלסטינה, היה דיון האם להעניק את הצהרת בלפור, שתכיר בזכות המדינית של היהודים על ארץ ישראל. ובאותו זמן היה ויכוח חריף, בגלל שהיה לובי יהודי בבריטניה, שלחץ על כמה חברי פרלמנט, התקבלה בסוף הצהרת בלפור. וכן, אומר רבי מנשה בן ישראל, אומר הרב קוק, רבי מנשה בן ישראל צדק. רק שזה תהליך ארוך. צריך להבין דרך מה זה יעבור. גם רבנו יצחק אברבנאל, שחי עוד 100 שנה לפני זה, לפני רבי מנשה בן ישראל, הוא אמר שיבוא יום ומלכות אנגלטרה, זה אנגליה, תכבוש את ארץ ישראל כדי לתת אותה לעם ישראל. איך הוא למד את זה? הוא למד את זה מהפסוקים. זאת אומרת שיש מין מבט כזה שרואה איך כל המאורעות, כי הרי עשתה מלחמת העולם הראשונה, אתה אומר לעצמך, בשביל מה כל הבלגן הזה, האימפריה הבריטית נגד האימפריה העותומנית, סתם דם נשפך והכל. ויש פתאום מהפכה בסובייטלנד, אתה לא מבין מה רוצים. עכשיו אתה מסתכל במבט כולל, אתה מבין, הקדוש ברוך הוא מחזיר שכינתו לציון, אז היה צריך שכל המאורעות האלה יקרו. בוא, אז זה מה שאומר כאן הרב. מה? מאיפה זה כתוב רבי, רבי יצחק אברהם בנאל, מה הרעיון הזה? אני חושב שהוא כותב את זה במשמיע ישוע. אני חושב. יש לו כמה ספרים בנושא הגאולה. או אולי בישועות, ישועות משיחו. כן, בבקשה.
המכתב נענה?
מה? המכתב נענה, כן, כן, בהחלט. אז הייתה התיישבות הראשונה, הקימו קהילה פורטוגזית, ספרדית, בלונדון. עד היום הזה בית הכנסת ההוא קיים, והוא העתק מדויק של בית הכנסת הגדול של אמסטרדם. כן. אז מה שאומר כאן?
הליכות תולדותיה זה לא השבטים?
הליכות תולדתה? אפשר להגיד, כן, זה כולל את השבטים, כן, ההיסטוריה כיצד נולד עם ישראל. כן, כן, לפי הסדר, אתה צודק. כן, ראש צורים של גיזה, הליכות תולדתה, כלומר מכירת יוסף, ירידה למצרים, ואנוכי השם אלוהיך מארץ מצרים. אחר כך רואים שזה ממשיך עם התורה, מהופעת תורתה. כלומר, לא התורה היא המגדירה את עם ישראל, אלא עם ישראל, מרוב גודלו, גם זוכה לקבל תורה. מהארת נביאיה, שזה בתקופה של בית ראשון. עמדת מלכותה, בניין מקדשה. ואחר כך חורבנה, בית ראשון. ושבותה, בית שני. פיזורה, חורבן בית שני. וגלותה. נחמתה ותקוותה, הדור האחרון, מה זה? עכשיו? פעולתה על המהלך הרוחני של העולם, הנצרות, האסלאם וכו', התפשטות ערכי המוסר, התעוררותה לתחייה בזמננו, הרצל, נפילותיה החומריות והרוחניות, עומק המחשבה האלוהית המתגלה בעוצם הירידות, כוננויותם לטובת אישיה הפרטיים, לכללותה, למין האדם מכללו, להעלאת העולם בפועל ידה, דבר השם אשר אימה בחיי שעה. החיים החברתיים והיחידיים, הלאומיים והלאומיים, חיי עולם, חיי עולם, זיכוך הנפשות, הגברת זיו החיים, התעלות הכישרונות, המשכת התרבות הכללית שבעולם אל העושר האמיתי, התבססות חיי עולם על ידי החיים הנצחיים הרוחניים, כלומר תקוות עולם הבא, תחיית המתים, הסדרת עשיות השונות שבבני אדם ושמירת ענייניהם, רכושם וכבודם, הגדלת יפי החיים, כבוד החיים ועונג החיים על ידי הבת דעת אלוהים, השם אלוהי ישראל, בשפה ברורה ורוח אדיר, החי בנשמתה של אומת עולמים זו. התעוררות ספרות, כן, שפתאום יש ספרות של חול, פרזית ושירית, ביקורתית ופומבית, השווה אל אור הנבואה בקישורה אל התורה, בתור הכרה בהירה שהכרח גמור הוא לרוח האדם המסובך לשוב אל המקור העליון שהדעות היותר נשגבות נשארות ממנו. כל אלה וסעיפיהם, כלומר כמכלול, כן, כהסתכלות אורגנית אחת כוללת, מקשקשות כעת לפנינו בארץ ישראל כזוג, כן, כלומר כמו פעמון, פעמון של קשקוש של רוח הקודש. מה שכאן הרב כן מזמין אותנו אליו, זה להתבונן על מכלול התהליכים ההיסטוריים, לא רק הפוליטיים, אלא גם התרבותיים והרוחניים, ולראות איך שהכל אחוז בחוברת אחת כתוכנית אלוהית גדולה. איך רואים את זה? ברוח הקודש. ברוח הקודש חוזרת אלינו דרך התחייה הלאומית. כן.
מה זה האדם המסובך?
מה זה ה?
האדם המסובך.
אני לא יודע. זה לא מה שכתוב כאן. לא, זה, תבין מה שעשית. אמרת הרוח של האדם המסובך. אבל זה לא מה שכתוב. רוח האדם המסובך. כלומר, הרוח של האדם הוא המסובך. רוח זאת מילה שמשתמשים בה גם בזכר וגם בנקבה. מה? והנה רוח גדולה באה מן הצפון ויגע בארבע פינות הבית. כן, המילה רוח. רש"י מאיר על כך בפרשת וישלח שיש מילים בעברית שהם גם זכר וגם נקבה, והוא מביא שם רשימה של מילים כאלה, אחת מהן רוח. רוח השם דיבר בי, לא דיברה בי, נכון? אז אם כן רוח, זה גם זכר. לכן מה שכתוב כאן המסובך, זה תואר לרוח. כן.
ביטוי שהרב משתמש בארץ ישראל כזוג, זה איזשהו ביטוי של חז"ל שביחד...
הוא לא אומר בארץ ישראל כזוג.
סליחה?
הוא לא אומר כזוג.
כזוג, סליחה.
כזוג. יש הבדל בין זוג לבין זוג. זוג זה שניים, זה צמד של שניים.
או מספרי.
או מספריים. זוג זה פעמון. נכון? כתוב על שמשון הגיבור, ותחל רוח השם לפעמו. במחנה דן, בין צורעה ובין אשתאול. מה זה ותחל רוח השם לפעמו? לפעמו מלשון פעמון. ולכן אומרים חז"ל, הייתה רוח הקודש מקשקשת לפניו כזוג. דונג 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 דונג. מה זה אומר? זה משהו לא רציף. כן, הקול של הפעמון הוא קול, לפעמים קצת מעצבן. כן, אבל אתה לא יכול להתעלם ממנו. כן, אתה רוצה לקרוא למישהו, אתה מקשקש בפעמון. זאת אומרת, יש בראשית ההתעוררות של רוח הקודש, יש תהליכים לא רציפים, כאוטיים ומעצבנים, שדרכם רוח הקודש חוזרת. בסדר? אז מה שאומר כאן הרב, אנחנו נמצאים בעיצומם של תהליכים כאלה. כלומר, מה?
תהליכים פרטיים לכל אדם, או בכלל
באופן כללי? אני לא הבנתי את השאלה.
תהליכים שקורים.
התהליכים שקורים זה תהליכים כלל היסטוריים, נכון? הוא מראה, שיבת ציון, הציונות, זה תהליך שקורה לך או שקורה לכל האומה? טוב, אז למי? יפה. זאת אומרת, שמדובר פה בתהליכים כוללים, שאם אנחנו רואים את שורשיהם, הם בעצם כמין דובדבן על גבי קצפת של מהלך היסטורי כולל, שמתחיל באבות האומה, ומגיע עד בנימין נתניהו, בגדול. לא, לא, לא בגדול. אתה רואה למה צחקת? אמנם התכוונתי שתצחק, אבל שים לב לדבר מאוד מעניין. הרבה פעמים, כשאנחנו לומדים דברים כאלה, אנחנו מופתעים. מה, זה באמת נכון מה שאנחנו מאמינים? כלומר, אנחנו שכחנו שהתנ"ך מתכוון ברצינות. ושהתנ"ך הוא בא ללמד שההיסטוריה זה קודש. לא שיש היסטוריה קדושה והיסטוריה של חול, כפי שמקובל בתרבות האירופאית לומר, כן? כשהם לומדים באירופה, כשהם לומדים על ימי התנ"ך, הם קוראים לזה ההיסטוריה הקדושה. כאילו שיש היסטוריה שהיא לא קדושה. ההיסטוריה שאחרי הקדושה. אבל מה שאנחנו לומדים מהתנ"ך, זה שהתנ"ך מגלה לנו שכל ההיסטוריה, כולל נכלי הפוליטיקה ומשחקים קואליציוניים, כל זה, זה האופן שבו הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולמו. מובן? טוב. עניין הווילה נובע מתוך הבנה הגיונית של סמכות במוח. של סכמות, סליחה. של סכמות במוח. למשל לסכם, שהמוח יש לו כוח של סיכום. המגמה הכוללת במציאות העליונה אכן צריכה אינטואיציה מפותחת, אך אינטואיציה זו היא מעין ראייה כוללת פנימית מבפנים החוצה. ראייה הרגשית לראות את הקולות. בוודאי, יש בזה כל מיני מדרגות. זה שיש גם נתון טבעי שמסנטז, זה נכון, זה גם נמצא אצל בעלי חיים. ויש גם סינתזה רוחנית כוללת, שהיא לא מצויה, לא אצל האדם הפשוט, כל וחומר לא אצל בעלי חיים. אז זה בעצם מה שהרב אומר כאן. טוב, בבקשה. מה זה רוח אחד? כשהוא אומר... רגע. אתה שואל מה זה רוח האדם המסובך? מי זה האדם שמדובר עליו כאן? זה מה שאתה שואל?
בכלל
מה הוא מתכוון פה? זה שאלה כללית מדי, כי אני לא יכול להגיד לך. כי אני צריך פשוט לחזור על כל הפסקה. רגע, על מה אתה מדבר? מאיזה מילה עד איזה מילה? כן, אז אתה אומר... אתה רוצה שאני אסביר את המשפט? בתור הכרה בהירה שהכרח גמור הוא לרוח האדם המסובך, ואתה לא רוצה שאני אסביר את המשפט כולו. לא, כי הבעיה היא שזה חצי משפט. זה כמו שתגיד, אם אני אגיד לך את המשפט, הילד קנה סוכריה במכולת. אז תגיד לי, מה פירוש המשפט סוכריה במכולת? אתה לא יכול להבין את המשפט הזה, את המילים האלה, לא מתוך ההקשר. אז בואו נראה עוד פעם. בתור הכרה בהירה, שהכרח גמור הוא לרוח האדם, כלומר זה מחויב למי? לרוח האדם המסובך, הוא מחויב לשוב אל המקור העליון. ברור? כלומר, רוח האדם, מה זה רוח האדם? התפיסה של האנושות. מה זה רוח האדם? למשל, למה הוא מסובך, רוח האדם? בגלל הפילוסופיה. כלומר, בני האדם רוצים לחשוב. והם רוצים לחשוב גם על דברים מופשטים. אז בני האדם המציאו ופיתחו במהלך השנים עולם של מושגים. עולם המושגים הזה, שמצוי הרבה בפילוסופיה, בלוגיקה, ואחר כך גם שימש במדע ובטכנולוגיה. עולם המושגים הזה, עם כל התועלת שבו, הוא גם מזויף. מדוע הוא מזויף? בגלל שהוא מונע מן האדם להיפגש עם החיים עצמם. במקום לדבר על יופי, אתה מדבר על אסתטיקה. ברגע שאתה מדבר על אסתטיקה, אתה כבר מתרחק מן היופי עצמו. כי הפכת את החוויה של היופי למושג. אז כבר התרחקת מהדבר. וכל זה בא בגלל הפסקת התרבות הנבואית. בזמן הנבואה, הדברים היו דברי אלוהים חיים. מאז שפסקה הנבואה, זה הפך להיות דברים מתים. ואז יש הכרח גמור לרוח האדם המסובך, כי בזה הוא הסתבך בתוך עצמו. הוא חייב לשוב אל מקור החיים כדי להתחדש. וזה פעולתה של הנבואה. והנבואה לא יכולה להתחדש ללא עלייה תרבותית כוללת, בלא החזרת השכינה לציון, בלא קיבוץ מחודש של כל חלקי האור האלוהי המפוזרים בעולם. והתרכזותם במקום אחד. עד כאן ברור? יפה. טוב שאלת, ואני שמח שיכולתי לענות לך משהו. כן, בבקשה.
יש מסורת אצלם
כן. אין לי שום מושג. כן.
אתה אמרת דברי אלוהים חיים.
כן.
הכוונה חיים דברים.
כן, ודאי.
אין מובן שאלוהים חיים?
יש גם אלוהים חיים, זה נכון. מה שאתה אומר זה דברי הרב יצחק הוטנר, בעל הפחד יצחק, שהיה אומר, כשיש אלו ואלו זה דברי אלוהים חיים, כשאין אלו ואלו זה דברי אלוהים מתים. כן. אבל יש גם המובן של יחס אל הדברים, אלו ואלו דברי אלוהים, אבל לא סתם דברי אלוהים, הם דברי אלוהים חיים. זאת אומרת, הדברים הם חיים, כיוון שהם חיים, יש אלו ואלו, יש ריבוי פנים, יש מפגש עם עצם הדבר. זה, אגב, יש על זה מחלוקת גרסאות. בנשמת כל חי אומרים על כל דברי שירות ותשבחות או ותשבחות. יש גורסים על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי, ויש כאלה שאומרים על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי. אלה שאומרים תשבחות זה בגלל שאומרים זה בסמוך לדוד, אז תשבחות דוד, לא תשבחות דוד. אבל יש כאלה שאומרים שלא, על כל דברי דוד בן ישי. איזה דברים יש דוד בן ישי? של שירות ותשבחות. לכן, על כל דברי שירות ותשבחות של דוד בן ישי. לא התשבחות של דוד בן ישי, אלא הדברים. אז זה התלבטות כזאת בגרסאות. בסדר? יש גורסים כך, יש גורסים כך. הגרסה הנכונה היא ותשבחות. כן.
קודם הרב
כי שם. דוד מתייחס לדברי. כן.
קודם הרב
השתמש בביטוי
תהליכים כאוטיים. מה פירוש המילה כאוטיים?
מה פירוש המילה כאוטי? מחוסר סדר.
מחוסר?
סדר.
עכשיו, שאלה שאני מבקש עליי.
כמו שכתוב ביוב, ארץ על מוות ולא סדרים. כן.
שאלה שנייה. כמו שהרב קראת את הנבואה, כשדיבר על הפילוסופיה והנבואה, אז נכון, הנבואה זה משהו הרגשי לגמרי. זאת אומרת, שאדם מרגיש ומתחבר ישירות.
הנבואה זה לא דבר הרגשי. הנבואה זה דבר חווייתי.
אין בעיה, חווייתי.
אז הבדל.
האם כל ילד קטן הוא בעצם כמו נביא, ורק כשהוא גדל הוא מתקלקל בנקודה?
אתה שואל, האם יש בכל ילד קטן משהו כמו נביא? כן, ודאי. ודאי. רק שזה לא מפותח. זה לא מפותח, זה אפילו מופיע בצורה ילדותית. כן, כמתבקש. הגמרא אומרת שמיום שחרב בית המקדש, בטלה נבואה מן הנביאים. וניתנה, אז יש שם שלוש דעות למי ניתנה. יש דעה שאומרת ניתנה לחכמים. דעה שנייה ניתנה לשוטים, דעה שלישית ניתנה לילדים. מה זה אומר? זה אומר שהנביא במקור הוא שלושת אלה ביחד. הוא גם חכם, גם שוטה, גם ילד. אבל כיוון שכלי הנבואה נשבר, אז התוכן התפצל. אז יש לך קצת משהו מן הנבואה אצל החכמים, אצל השוטים, אצל הילדים. אז כל אחד תופס את זה בצורה חלקית.
וזה חווייתי.
זה חווייתי, כן, בוודאי. כן.
בחינת הילד זה
החווייתיות, בחינת
השוטה זה
בחינת
הדמיון
ובחינת
החכמים,
בחינת פיתוח התודעה. הגדרה יפה. אני בהחלט מקבל. אתה מציע לומר ככה, שמה שיש אצל הילד זה החוויה, אצל השוטה הדמיון, ואצל החכם השכל. כן, אפשר לומר. קבל. רעיון יפה. תכתוב את זה, כדאי. כן.
אתה שומע מהאנשים אומרים, דברי אלוהים חיים, מה שהוא אמר, אז סימן שזה לא נכון. לפעמים הוא אומר מחמאה, אבל זה לא נכון.
אני לא מבין למה אתה אומר את זה. אתה אומר שמי שאומר על דברי אדם כלשהו, זה דברי אלוהים חיים, שזה לא מחמאה. למה?
זה הבנתי שזה קודש וזה לא...
מה הבעיה? לא הבנתי. אתה שומע משהו ממישהו, אתה אומר, וואט, שמה, יפה, דברי אלוהים חיים. מה הבעיה? למשל, מאמרי החסידות, אצל החסידים הם קוראים לדברי חסידות דח, דברי אלוהים חיים.
כן.
לא הבנתי למה זה רע.
הבנתי, לא שזה רע, הבנתי שזה לא בסדר.
אתה אומר כי זה לא אמת?
כן.
למה, אם זה אמת?
מה שבאתי מהרב.
למה זה לא אמת?
טוב,
חזר לי. טוב, הרב אמר שחזל אומרים שתחל רוח השם לפעם כזוג. האם יש קשר לפסקה למדלת שאם זיכרוני אינו מטעה אותי הרב הזכיר שהמקור של הרב הוא קשור לשמשון? פסקה למדלת? כן, 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 ודאי, בהחלט. זה בהחלט קשור. כיצד ההכרה? כי הנבואה, טוב, זה מה שהרב לקח מתורת הקבלה, את הרעיון של הקדושה שמצויה בהתעמלות של צעירי ישראל. לקח את זה מביאור ערך נשמתו של שמשון. דיברנו על זה פעם. טוב. כיצד ההכרה כי הנבואה אומרת דברה פותרת את דרישות החיים המציאותיים הסותרים את הנבואה, כמו הצורך למצוא פשרה מדינית. הצורך למצוא פשרה מדינית זה סוג של טמטום. מדוע? בגלל שבדיוק מה שחסרה כאן זה רוח הקודש, ואני אסביר למה. בגלל שמדברים על פשרה טריטוריאלית וכדומה, וצריך להיות מציאותי וכו', הם חסרי המציאותיות היותר גדולים, ואני אסביר למה. לא רק בגלל שההלכה אומרת שאסור למסור את שטחי ארץ ישראל, ושזאת הארץ שלנו ולא שלהם, שזה שקר וכו'. לא, לא, לא מצד זה. זה גם נכון, אבל זה לא הנקודה. הנקודה היא אי הבנת אופי הסכסוך. על מה רבים? הצלחנו לשקר לעצמנו שרבים על גבעות. לא על זה רבים. בכלל לא. כי אם היה ויכוח על אתה אומר, תווי גבול, בעיות כאלה פותרים די מהר. אז לפני 50 שנה היינו פותרים את זה. היינו, תשמע, יש קצת בעיה, הציור על המפה לא בדיוק מתאים, זה שאנחנו רוצים, אתה יכול להזיז פה קצת, אני אזיז קצת, וזה מסתדר. כמו שלמשל, אם יש ויכוח בין לוקסמבורג לבין בלגיה, לגבי המקום שבו צריך לעבור הגבול. יש איזה יער, לא כך ברור אם הוא שייך ללוקסמבורג, שייך לבלגיה. יש אפילו אמירות מרות בפרלמנטים השונים, וזה זה בלגן, או מקימים איזה ועדה בינלאומית, בלתי תלויה, מקבלים את המלצותיה של התת ועדה השלישית, ובסוף מתקנים את הגבול, שלום על לוקסמבורג ועל בלגיה. בסדר? אבל אנחנו רואים מאופיו של הסכסוך שלא על זה מדובר. מדובר על משהו אחר, על מאבק, על ההגמוניה התרבותית בעולם. וכל הסיפור הזה של הפשרה הטריטוריאלית, זה כדי לחסות על זה. ולכן המחשבה שכל מה שהם רוצים זה שנחזיר להם כמה שטחים שגנבנו מהם, בצדק או שלא בצדק, היא פשוט תחות עיניים, היא אי הבנה של אופי הסכסוך. זה המחשבה שזה יביא שלום, זה רק יביא מלחמה. האפשרות היחידה, אם אתה רוצה באמת להביא שלום, זה שאתה תמלא את ייעודך ותשים את הקלפים על השולחן של המשמעות התרבותית של חזרתך למקום הזה. ושתיקח אחריות על עצמך. וכל הסיפורים האחרים עושים כאילו זה שקר ככה מקובל על כולם. כולם יודעים שמה שמדברים עליו בשכבה הפוליטית הבינלאומית זה לא המהות של הסכסוך, ועושים כאילו שלא יודעים את זה. שבאופן, בצד האמת זה רק ויכוח גבולות. וזה שהשטח שעליו מדובר הוא משום מה זהה לארץ ישראל המקראית, אסור לדבר על זה. זה מעורר שדים, זה לא בסדר. זה שהצדדים המעורבים בסכסוך הם משום מה נציגי הנצרות, היהדות והאסלאם, אסור לדבר על זה. מה, אתה רוצה שתמשיך המלחמה? בוא נגיד שמדובר פה בין שתי ישויות מדיניות, וסך הכל בין אנשים שמבינים שהכלכלה מנהלת את כל העסק, ואז אתה תשפור כמה מיליארדי דולרים ברמלה, ויהיה בסדר. כן? אז זאת אומרת שמה שחסר, אתה השואל היקר, אתה גילית עד כמה חסרה רוח הקודש. שרוח הקודש היא היותר מציאותית מבחינה פוליטית, ולא כל מיני רעיונות צצים כל בוקר, זה הסקן שנמצא ליד על המקלדת מול המסך שלו, ולא יודע את המציאות. כן, בבקשה. זה רק היה הערה בצד ככה. שחרור.
אם מדובר על הגמוניה, זה גם בצד שלנו וגם בצד שלנו, מי שמנהל את זה זה גורמים החילוניים ולא דתיים.
אתה שואל ככה, אם מדובר על הגמוניה תרבותית, אז איך זה שאלה שמנהלים את העניינים בכל הצדדים, זה החילונים ולא דתיים, חוץ מאשר באיראן. אתה מתלב? את איראן לא הצליחו. זאת אומרת, ה-State Department לא יודע איך מתמודדים עם איראן. לא יודע. כן? כלומר, איך זה יכול להיות? יש להם מדינה והם לא חילונים. יש משהו לא...
שם
קוראים לשמור. מה? כן, כי באסלאם זה לא יעבוד. אבל נגיד ככה, זה ניסיון נואש של... של המעמד הפוליטי בארצות האלה איכשהו לבלום את האמת. אבל זה לא יעזור. מה, האחים המוסלמים במצרים, החמאס בעזה, לא יהפכו את העסק? הם הופכים את העסק. עכשיו, כל העולם אומרים, הם משוגעים וברברים פרימיטיביים. הם לא משוגעים, הם אומרים את האמת. פשוט מאוד. כן, בבקשה. אגב, לא במקרה. ממשלת מצרים באיזשהו שלב, תמכה בחמאס למרות שזה היה נגד האינטרסים שלה. כולם, אני ראיתי הפרשנים הפוליטיים במדינת ישראל, אמרו, איך זה יכול להיות שהמצרים לא מבינים שלתמוך בחמאס זה נגד האינטרסים של מצרים? אז איך זה שהפרשנים הפוליטיים לא מבינים מה באמת האינטרס הפנימי של הממשלה המצרית? כן?
אם הרב יכול לשוות על הפשרה שיעשו על גלעד שליט, הרי זה גם זה לא פשוט. הם רוצים 800, אנחנו רוצים 400, בסוף
נלך פשרה. השאלה שלך היא מסוג השאלות שנשאלו בתחילת השיעור ושאני עמדתי בגבורה מולה.
לא, רצית להשתחרר, מחילה. אתה רצית להשתחרר.
לא.
אני עוזר לך.
לא. אנחנו לומדים פסקאות באורות מתוך המחשבה, לפחות הנאיבית שלי, שללמוד פסקאות באורות זה טוב. בסדר? ואתה מתעקש להתעסק בשאלה פרטית. העסקה של גלעד שליט, עם כל המשמעויות שלה, אני לא רוצה להתייחס. זהו לך. אבל, מה שאני כן התייחסתי לשאלה הפוליטית, זה לא בגלל שיש לי דעות פוליטיות ואני מנצל את האינטרנט כדי לומר אותן. אלא בגלל שזה היה שייך באופן מהותי לנושא הנלמד. שאיך יכולה רוח הקודש, הייתה השאלה של השואל, איך רוח הקודש מסתדרת עם דרישות החיים המציאותיות? לכן הייתי מוכרח להתייחס לזה. אבל ברגע שאתה עוסק בנושא אקטואלי, כואב ככל שיהיה, זה לא קשור לנושא, ואני לא אדבר על אסף רמון. כן, בבקשה.
מה רוח הקודש יכולה לעשות ברפואה, במדע, בטכנולוגיה?
מה רוח הקודש יכולה לעשות במדע,
רפואה,
טכנולוגיה? הרמב"ן אומר שכשיש נביא אסור ללכת לרופא.
מי
הרמב"ן? הרמב"ן. הרמב"ן. אם יש נביא אסור ללכת לרופא. אתה צריך קודם כל ללכת לנביא, ואז הוא יסביר לך מה קרה, ואז תלך לרופא. ואז הוא יגיד לך, אם ללכת לרופא בכלל. או? כך אומר הרמב"ן, להלכה, סובר את זה להלכה. אם יש נביא, אסור ללכת לרופא.
ומישהו שרעיון טכנולוגי ילך לנביא שאותו מפתח, לא?
אם יש לי מישהו רעיון טכנולוגי, בוא נספר לך סיפור. רוצה לשמוע סיפור?
תמיד.
היה יהודי אחד לפני 800 שנה. קראו לו רבינו יחיאל מפריס. רבינו יחיאל מפריס היה, מלבד זה שהוא התלמיד חכם גדול, הוא גם היה איש מדע. היה עוסק במדעים, פיזיקה, דברים כאלה. וכותבי תולדותיו מספרים שהייתה לו מנורה שהייתה דולקת בלי שמן, שהוא היה מדליק אותה על ידי שהוא המחבר שני מסמירים זה לזה. כן? מאוד מוזר, נכון? והתחילו להתהלך שמועות שהוא מחשף. באותם הימים בצרפת, להיות מחשף, זה לא הכי נעים, כי היו שורפים אותך. אבל זה עניין את מלך צרפת של אותם הימים, המכונה לואי הקדוש. למה קראו לו הקדוש? כי הוא הרג הרבה יהודים. או לואי הצ'י. והוא התעניין בדבר הזה. מספרים ככה, שהוא הלך בלילה אל ביתו של רבי יחיאל כדי לראות מה זה. ורבי יחיאל הסביר לו שזה לא כישוף, אלא שזה חוכמת הטבע. מה שקרה חשמל. והמלך רצה שרבי יחיאל ילמד אותו את זה, והוא סירב. לא רצה לגלות לו את הסוד הטכנולוגי הזה. למה? כי רבי יחיאל הבין שיש קשר בין הטכנולוגיה למוסר. היום כל אחד יכול להוריד מהאינטרנט את המרשם לבניית פצצת אטומית. אתה יודע את זה? זה לא בעיה. אז ברגע שאתה מוסר את הקדמה הטכנולוגית לאנשים מחוסרי ערכים, אתה לא יודע לאן זה יכול להגיע. למשל, לכל סודות הגנטיקה וכדומה. לכן צריכה גם הנבואה להתערב גם בזה. הייתה תקופה שכאשר המציאו את הארבלטה, הדבר הזה יצר... הארבלטה. הדבר הזה יצר זעזוע בעולם. הארבלטה זה הסבא של הסבא של הנשק האוטומטי. מה זאת אומרת? זה מין קשת שבה מכניסים מספר חיצים בבת אחת, ומסובבים עם איזה מנואלה, וזה יורה אחד אחרי השני חיצים. זה נקרא ארבלטה. ואז אתה הורג הרבה. במקום להרוג קצת, אתה הורג הרבה. והדבר הזה זיעזע את העולם כולו. האפיפיור אסר את השימוש בכלי הזה. כלומר, אם להרוג, בסדר, אבל יש גבולות, כמה להרוג. כלומר, יש התערבות מוסרית בהתפתחות הטכנולוגית. מאז, באמת, בשום צבא בעולם היום לא משתמשים בארבלטה. כן, בבקשה.
לפי דבריך יוצא שלרוח הקודש יש תפקיד מפקח.
נכון.
לא תפקיד יצירתי בעיקר.
לא, אתה, לפי דבריי יש לרוח הקודש גם תפקיד מפקח. האם גם תפקיד יצירתי? לפעמים כן. כן, ייתכן מאוד שחלק מן ההמצאות הגדולות והקדמה המדעית בכלל, זה בא מתנוצצויות כאלה של רוח הקודש, שפתאום אדם פתאום תפס משהו. כן. אפילו מי שהמציא את הקשר, מי שגילה יותר נכון את הקשר האלקטרו-ולנטי, כן? זה היה בחלום שהוא קיבל את זה. טוב.
מה זה קשר?
מה זה קשר אלקטרו-ולנטי? זה האופן שבו אטומים קשורים זה בזה על ידי השלמת שכבות האלקטרונים החיצוניות. בסדר? זה המבנה המולקולרי. טוב. עכשיו אנחנו יכולים לעבור לפסקה נונדלת. טוב, רק ישראל הם יכולים הם לקבל אמונת אלוהי אמת, השם אחד, במילואה וטובה. ואישיותם העצמית עוד תוסיף אומץ עם זה, ותרבותם תסגסג ותתגדל בפריחה מצוינת. בשם יצדקו ויתהללו כל זרע ישראל. אבל הגויים לא באו עדיין לידי מידה זו. כלומר, התפיסה האלוהית כפי שאצל הגויים איננה שלמה. ומה שהוכנסה מאורם של ישראל אמונה אלוהית בסביבותם, שלא בדרך התפתחות הראויה להם לפי טבעם, נלחם הוא באישיותם הפרטית ומלכה את תרבותם שהיא זרה, חיצונה, נוכרית ומגושמת, בעצם נלחם. תכונתה. ומה שהרב אומר כאן, הנצרות, האסלאם, זה סוג של נזק. נזק שנגרם על ידי החדרת תכנים יהודיים לתוך התרבות הכללית. זה מעניין, הרי הנצרות במיוחד הושפעה השפעה גדולה מאוד מהיהדות. גם האסלאם הושפעה השפעה גדולה מאוד מהיהדות. אבל אופן העברת התכנים נעשה בצורה לא נכונה. למה מתכוון הרב? באו שליחים של ישו אל כל מיני עמים רחוקים עובדי עבודה זרה, ואמרו להם, אתם עם קדוש, אתם עם סגולה, ולכן מכאן ואילך תורידו את הפסלים, תתחילו להיות מוסריים. טוב, מה עשו הגויים? אמרו, בסדר, שכנעת אותנו. ואז פתאום קמו אומות שלמות ונהיו נוצריות. אבל לא נשתנה שום דבר בתכונה הפנימית. הברבריות הקודמת, התפיסה הפגנית, האלילית, נשארה, והיא הרכיבה את עצמה על גבי ניצוצות של יהדות שהגיעו אליהם. ואז יצא איזה מין מפלצת, שמדי פעם גם מתפרצת, ועושה מלחמות, אתה יכול לנו, תגיד שאני לא פה. לא, בסדר. והיא עושה מלחמות כדי לשחרר קיטור. כן? אחד הדברים היותר בולטים, לפי מה שהרב יבחן בחלק הראשון של אורות, זה מלחמת העולם הראשונה. הרי מי עשה את מלחמת העולם הראשונה? העמים היותר מתורבתים שבעולם. חודש לפני מלחמת העולם הראשונה, כל ראשי האומות ההן היו שומעים מוסיקת חדר של שוברט בסלונים, מנשקים את ידי האלמות ומדברים על מוסר וקדמה. נכון? חודש אחר כך כולם היו במחפורות, יורים אחד על השני, הורגים מיליוני בני אדם. כן? בתנאים היותר קשים שבעולם. אומר הרב, יש בו איזו סתירה בין השכבה החיצונית, הברק החיצוני, הלטה, לבין מה שבפועל התגלה. ומה שבפועל התגלה, זה שעד רבה, התפשטות המוסר היהודי בקרב עמים שלא היו עדיין מוכנים לזה, בלי הדרגה, זה גרם לעיכוב ההתפתחות. זה ההבחנה של הרב. אז איך היה צריך לעשות? תגיד, בסדר, אז יש לך אלטרנטיבה? אומר הרב, פשוט מאוד. יש במאמרים אחרים. שהיה צריך לתת לגויים לבוא מעצמם לקלוט השפעות מעם ישראל לפי מידת התפתחותם. יש דוגמה היסטורית לדבר הזה בדת של זרתוסטרה. מה זה הדת של זרתוסטרה? אתה לא מכיר. אל תגיד ככה לפני כולם. כל האחרים יודעים. נכון שאתה יודע מה זה הדת של זרתוסטרה? הנה, אתה רואה, יודע. טוב, הדת של זרתוסטרה היה בפרס, בימי גלות בבל, קם אדם בשם זרתוסטרה, או זורואסטרוס, והוא בנה דת חדשה. לא, כואמר זרתוסטרה זה ספר של ניטשה, זה הרבה יותר מאוחר. מדבר על זרתוסטרה ההיסטורי. זרתוסטרה ההיסטורי הוא אמר שבעצם העולם הוא זירת המאבק בין שני כוחות אינסופיים, האחד אל טוב והשני אל רע. ככה הוא הסביר. ולכן יש בעולם הזה טוב ורע, בסוף הטוב ינצח את הרע ויהיה בסדר. ככה הוא הסביר. עכשיו, זאת הפעם הראשונה בהיסטוריה שבתוך העולם האלילי הוכנס גורם מוסרי להסביר את העולם כמאבק בין טוב לרע. מבחינת העולם האלילי זאת התקדמות. מבחינתה של היהדות, זה ממש לא בסדר. להאמין בשני אלים זה לא בסדר, נכון? אנחנו מאמינים באחד. אבל יש פחות, מה?
מה שאתה, בעולם האלילי לא היה טוב ורע?
בעולם האלילי לא הוסברה המציאות על פי קריטריון מוסרי. למשל, אם אתה רואה מדוע היה המבול לפי המיתולוגיה השומרית, למה היה מבול? האלים רבו, והם התחילו שם להרעיש בעליית הגג של העולם, ולכן השמיים נפלו. מובן? כלומר, מה זה האלים רבו? הערכים התנגדו זה לזה, זה הכוונה. כלומר, אין פה תוכן מוסרי. אדרבה, יש פה ביטוי לקרע הפנימי בנפש האדם. אז לראשונה בא איזה גוי, הוא אומר, אני בונה את העולם על המוסר. יפה, לא? האם זה מתאים ליהדות? לא מתאים ליהדות. אבל יש התקדמות. היה חכם אחד בשם בר טוביה שאמר דבר מעניין, מתי זרתוסטרה חי? בזמן שיהודים הגיעו לשם. כלומר, אבל היהודים הם חיו שם לא מתוך כוונה לשנות את העולם, הם חיו בתוך העם, הקהילות שלהם וכו', וזה יקרין משהו על העולם האלילי. ואז יוצא שהעולם האלילי אימץ לפי מידת יכולת הקיבול שלו את ההשפעות הישראליות, לא שבאו אליהם לשנות אותם. וזה זה מה שהרב כאן רומז, כן? שכך היה ראוי שיהיה. בואו נקרא את זה עוד פעם, תראו. אבל הגויים לא באו עדיין לידי מידה זו, ומה שהוכנסה מאורם של ישראל אמונה אלוהית בסביבותם, שלא בדרך התפתחות הראויה להם לפי טבעם. כלומר, היה אפשר לעשות את זה אחר. נלחם הוא באישיותם הפרטית ומלכה תרבותם, שהיא זרה, חיצונה, נוחית ומבושמת בעצם תכונתה. כן, יש פה שאלה. מדוע אני קורא את כתבי הרב קוק זצ"ל ואיני מבינם? אם כך, אז למי כתב הרב קוק? לרמי מעלה ולא לפשוטי העם? אתה לא מבין את כתבי הרב קוק כדי שלי תהיה פרנסה. דבר נוסף, צריך לדעת שהרב מדבר בסגנון ספרותי של התקופה שלו. אז קודם כל הבינו את זה יותר. הוא דיבר לציבור מלומד, אינטלקטואלי, שהיה אמור להבין את הדברים האלה. כמובן לתלמידי חכמים, שגם מכירים את הרקע התורני של הדבר. חוץ מזה, הוא כתב את זה עבור הנצח. טוב. גם אי התפיסה הלא נכונה היא מלמעלה. אזי, מהי הסיבה לדעתך שאלוהים מסמא את ראייתנו? הנה, זה הרב עונה על השאלה הזאת בהמשך. מה?
הרב אומר שהגויים, זאת אומרת, צריכים לבוא לקחת את זה. היום אפשר לראות את זה בדור שלנו, בכל למשל תנועת הקבלה וכל זה.
יש היום התעניינות אצל אומות העולם מה שקורה פה, בהחלט. לכן הגיע הזמן שאנחנו, בני ישראל, נתפוס אחריות על הדברים האלה. ולא רק נתכנס בתוכנו ונתחיל להריב מי הוא נאו-רפורמי ומי לא. כן? שנתחיל סוף סוף להתעסק בדברים רציניים. כן. אמנם יד השם עשתה זאת. הנה, זה בא לענות על השאלה הזאת. שעל כל פנים תרוקח מעט הקליפה הקשה של הזוהמה האנושית. כלומר, הנצרות והאסלאם עשו משהו. אבל סוף כל סוף מוכחת הנוכחיות לנצח אצלם. והמלכות תהפך למינות שתגעל את הניצוצות של רוח ישראל הבאים מאור השם שנמסך ברוחם. ותגבר בזה יותר שנאת ישראל. טוב, אז זה באמת כאן הרב צופה את התגברות האנטישמיות בעקבות זה. את השואה. אני צריך להעמיק בזה, כן, מה אתה רוצה?
שמעת על זה, שמעת על זה,
בר טוביה.
בר טוביה, שיצאו לרז.
כן. לא. האם זה לא כמו השיטה של הרב שמשון רפאל הירש? לא. הרב שמשון רפאל הירש דיבר על הגלות כאידאל יזום שלנו. אנחנו לא יוזמים גלויות, אלא הקדוש ברוך הוא משתמש בגלות הכפויה עלינו לקידום האינטרסים שלו. יש הבדל בין לך תחילה לבין בדיעבא. כן.
החכם בר טוביה שהרב מזכיר אותו, הוא במחזור של הרב קוק?
כן, החכם בר טוביה היה בן דורו של הרב קוק, הוא כתב מאמרים בקובץ הניר. הניר והתרבות הישראלית שהרב קוק היה האורך שלהם, כן. טוב, עד כאן להיום. שלום.